Adler, תודה רבה ותודה לכם במיוחד לנעמי הרשטיין קודם כל על ההזדמנות וגם על הזכות הזו ללמוד יחד איתכם היום וגם לכבוד הרב ליכטנשטיין שהם כבר לומדים אחרינו לזכרו של רב סולובייצ'יק. אני חייבת לציין שאכן בערב פסח כשנפטר הרב והרגשתי ככה בשנה הראשונה שלי של נישואין בישיבת הר עציון, הרגשתי רצון לחזור ללוויה בחול, ואכן הייתי בחודש התשיעי להיריון עם הבן הראשון, עם הבן הבכור אשר, ואני זוכרת עד היום את הבכי הבילות, וגם 30 יום אחר כך, אכן מיד אחרי ה-30, הברית של אשר, הייתה השמחה הראשונה שהשתתף בו רב ליכטנשטיין אחרי הבילות, אחרי ה-30. ועד היום אני מסתכלת בבחור שלנו בתקופה הזו, אחרי 16 שנה, ותמיד זוכרת את תקופת המעבר הזו, לא רק מיגון לשמחה, אלא גם בזרח השמש ובה השמש, האתגר כהורה או כמורה, לוודא שאותו המסורת הלימודית הערכית שאלה, רבנו, מורנו, יעבור גם הלאה לדור הבא. אז אם כן, זו ממש זכות גדולה להעביר לא רק הגותו של הרב סולובייצ'יק, אלא גם המתודולוגיה הלימודית, היחס ואפילו הרגישות לפשט המקרא על ידי השיעור שלנו. כפי שכולכם רואים, על ידי המראה מקומות, אנחנו נעסוק בנושא הזה של עובדי אדמה ורועי צאן, עקב ההקדמה לחג השבועות, ששם אנחנו רואים שיש התייחסות לשניהם. בואו נתחיל עם המקרא ביקורים, שאנחנו אומרים יחד עם הבאת הביקורים, והיה כי תבוא על הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה ורשתה וישבת בה. זו אכן הסוף של הנאום מצוות של משה רבינו, שהתחיל בפרקי בספר דברים, והפרשנים אכן דואגים ומעוניינים דווקא בסיום כזו במקרא ביקורים, למה משה מסיים את הנאום של מצוות קודם כל עם מקרא ביקורים, שמזכיר לנו את מצוות ביקורים שבעצם אנחנו כבר מכירים, יחד עם וידוי מעשרות. וכנראה הסיבה היא כדי לסיים ברמה אידיאולוגית, להראות לנו שאחרי כל המצוות יש בעצם שני פנים לעבודת השם שלנו. יש אכן הפן של מקרא ביקורים, הפן הלאומי שאמור ללוות את כל הקיום מצוות שלנו. בנוסף לזה יש גם וידוי מעשרות, הפן של שמירת מצוות שגם מלווה אותנו יום יום. ולקחת מראשית כל פרי אדמה אשר תביא מארצך אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה והלכת אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם, ובאת לכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגעתי היום לשם אלוקיך, כי באתי על הארץ אשר נשמע השם לאבותינו לתת לנו. ולקח הכהן התנה מידך, והניחו לפני מטבח השם אלוקיך. והנה מתחילים במקרא ביקורים. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרימה, ויגר שם במתי מעט, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. ויראה אותנו המצרים, וינונו ויתנו עלינו עבודה קשה. ואיזה מתאים להזכיר את זה דווקא בתקופה הזו, בין פסח לשבועות, כשהרי הזכרנו את הפסוקים האלו, או לפחות תחילתן בליל הסדר עם האגדה, ועכשיו יש לנו הזכות לסיימם, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוננו ואת עמלנו ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה וזרוע נטויה ומורה גדול להודות ומופתים. ויבאנו על המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת, ארץ צבת חלב ודבש. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי אדמה אשר נתת לי השם, אז והנחתו לפני השם אלוקיך והשתחווית לפני השם אלוקיך. שימו לב שבעצם אנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא על הפירות שהוא נתן לנו, אלא מודים לקדוש ברוך הוא על הארץ שהוא נתן לנו, על ההזדמנות לגור פה בארץ הזאת, בתקופה לא רק של שחרור ירושלים, שחרור גוש עציון, הקמת מדינת ישראל, אלא ממש להודות להשם על ההזדמנות לגור ולקחה גם להנות מפרי הארץ. אבל אנחנו יודעים שיש פירושים רבים לתודעה הזו, למקרא הזו. מה זה בכלל ארמי עובד אבי? מאיזו תקופה היסטורית ומאיזו נקודה אידיאולוגית בהיסטוריה אנחנו אכן מתחילים? רשי מפרש, ארמי עובד אבי, עובד כפיל, ארמי העביד אבי. ארמי עובד אבי, מזכיר חסדי המקום, ארמי עובד אבי, מי הארמי הזו? לבן ביקש לעקור את הכל כשרדף אחרי יעקב. ובשביל שחשב לעשות, חשב לו המקום כאילו עשה שבעובדי כוכבים חושב להם הקדוש ברוך הוא מחשבה כמעשה. הרי רשי אומר, מי באמת ניסה להעביד את עם ישראל? זה לא פרו, זה התחיל עם לבן. ולמרות שהוא לא הצליח, השם הנחה את יעקב דרך מצרים, אבל מחשבה כמעשה זה כאילו שהוא ניסה להעביד את יעקב. הרשב"ם אומר, סליחה, עם כל הכבוד לסבי, ארמי עובד אבי, זה אברהם, ארמי היה עובד בגולה מארץ אדום. לא, לא מדובר על, קודם כל וזה, צריך להיות מארץ ארם, אכן, כדכתיב, לך לך מארצך, וכדכתיב, והיא כאשר הטו אותי אלוקים מבית אבי לשון עובד וטועה. כלומר, מדובר על אברהם שהיה נודד בארץ. שימו לב שהמחלוקת כאן היא לא רק מחלוקת בדקדוק, אלא גם מחלוקת בנקודה ההיסטורית וגם מחלוקת באידיאולוגיה מאחורי ההיסטוריה. מאיפה אנחנו מתחילים? האם אנחנו מתחילים אכן מתקופתו של יעקב אבינו, מהלבן שניסה להעביד אותו, להשמיד אותו? או האם מתחילים, לא הרבה יותר לפני כן, מתחילים עם תחילת הבריתות לאברהם אבינו, לתחילת הברית של ברית בין הבתרים, שפעם אברהם אכן היה נודד בארץ, והשם הוא זה שסוף סוף קיים את הברית על ידי כניסה לארץ ישראל. כנראה שמה שהרשב"ם רוצה להדגיש, זה אכן אנחנו, בעת הזאת שמביאים את הביקורים, לא רק מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות בהצלתנו משך הדורות, כמו שרש"י מדגיש, אלא מנסה להראות את הקונטרסט הזו בין התקופה שלא הייתה לנו ארץ בכלל, לבין התקופה הזו שיש לנו ארץ. לבין התקופה כשהיינו כמו אברהם אבינו, רועי צאן, לבין ההזדמנות החדשה הזו להיות עובדי אדמה. הבעיה שבעצם נובעת משני הפירושים, זה בעצם מה הקשר עם המשך של הפסוקים של ארמי עובד אבי וירד מצרימה. השוב, רשי מנסה לרמוז לעניין הזה שלבן ניסה באמת להשמיד את עם ישראל, ולכן השם היה צריך להטות את יעקב למצרים. התרגום יונתן מסביר שאכן זו הסיבה שהשם הנחה את יעקב למצרים, עקב הרצון הזה של לבן להשמיד את יעקב. אבל בואו נחזור לרשב"ם. הרשב"ם לא מדבר כאן על הפרטים בהיסטוריה של עם ישראל, אלא על הקונטרסט הזו, על ההבדל בין עם ישראל כבעלי הארץ, עם ישראל שיש להם הזכות לעבוד את האדמה, לבין עם ישראל שפעם היו נד ונד בארץ הרועי צאן. אז מזה אנחנו עכשיו נדון בהסתכלות של קודם כל המקרא, גם בהסתכלות של גדולי המחשבה בעמנו, ביניהם בהחלט וסולובייצ'יק, גבי התהליך הזו, קודם כל מעובדי אדמה לרועי צאן, וביחד נפתח את החזרה הזו לעובדי אדמה. אנחנו יודעים שמלכתחילה כנראה, עם ישראל אמורים להיות עובדי אדמה, או בואו נגדיר את זה עוד יותר בצורה חדה, הרי כל בני אדם אמורים להיות עובדי אדמה. נוכיח את זה מהפסוקים, מבריאת האדם, אלה תולדות השמיים והארץ, שהספורנו מסביר שכאילו שהשמיים והארץ הם אכן ההורים של האדם, שמהם נובע קודם כל האדמה, ועד יעלם מן הארץ וישקע את כל פני האדמה. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי אדם לנפש חיה. האדם נוצר מהאדמה, שילוב בין הנשמת חיים של הקדוש ברוך הוא, יחד עם מרכיבי האדמה. ויצר השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. האדם שנוצר מהאדמה, אמור להיות בתוך האדמה, בתוך הגן, ואכן, מה מטרתו בחיים? פסוק תדבב, ויקח השם אלוקים את האדם ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה. ברור מהפסוק שמטרת האדם, שהעבודה של האדם אמורה להיות להישאר באדמה, להישאר בגן, לעבוד, לפתח, לשמור את הגן. דרך אגב, על פי הקונטקסט של הפסוקים, איך אדם מצליח לעשות ככה? איך הוא מבצע את עבודתו? שימו לב שבינתיים הוא רק צריך לעשות דבר אחד. הוא אוכל מפירות הארץ. איזה כיף. שככה הוא עובד, ככה הוא שומר, ככה הוא ממשיך את הקשר שלו עם האדמה. דרך אגב, מה מותר לאדם לאכול? מותר לו, בניגוד לחיות ובהמות, מותר לו לאכול את כל העץ זורע זרע. האדם חייב בעצם להמשיך את הקשר שלו עם האדמה. הוא ממשיך לאכול את הזרעים, את החיות של האדמה, וככה ממשיך את הקשר. לא רק זה, אל האדם, כפי שצוין בפסוקים הראשונים, הוא אכן האמצעי להמשכיות של השכחה בין אלוקים לבין כל העולם. כי הרי הוא נוצר כמרכיב בין השמיים לבין הארץ. על ידי עבודתו באדמה, הוא גם מוודא שיש המשכיות של קשר בין אלוקים לבין העולם. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא יפגשו, ואכן ההמשך של הסיפור, ברגע שהאדם אוכל מעץ הדעת, אנחנו נמשיך הלאה. איזה עונש השם נותן לאדם? עונש מידה כנגד מידה, לא רק אצל האישה שהיא עכשיו חווה והוא ימשול בך. ולאדם אמר, פסוק י"ז, כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוויתיך לאמור, לא תאכל ממנו, ארורה האדמה בעבורך. אתה ניתקת את עצמך מהקשר הזו בין הקדוש ברוך הוא לבין האדמה. ואם כן, עכשיו יש תוצאות, יש השלכות גם לאדמה. זה לא יבוא בכל כך קלות, הפירות. הארץ לא תניב את הפירות שלה, אלא בעיצבון תולחנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיע לך ואכלת את עשב השדה. זה לא סתם עונש, זו תוצאה טבעית למה שאדם עשה. הוא ניתק את הקשר בין השמיים לבין הארץ, ולכן השמיים לא יענה את הארץ באותו צורה שלפניכן. מכאן אנחנו רואים שאדם הוא לא רק עובד האדמה לטובתו, הוא עובד את האדמה כדי אכן לשמור על המשך הקיום העולמי, על המשך הקיום בין אלוקים לבין האדמה. עכשיו, במקום העד שישקע את הארץ, יש סוג אחר של עד, יש סוג אחר של רטיבות, בזיית הפחה תאכל לכם, עד שובך על האדמה, כי ממנו לוקחת, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. סך הכל אדם, אתה אכן עובד אדמה. עובד אדמה מבחינה רוחנית, שאתה הקשר בין השמיים לארץ, וגם מבחינה טבעית ופיזית, אתה צריך לשמור על המשך של היבול הטבעי. פסוך הפגימו, וישכנו השם אלוקים מגן עדן, לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. הרי הוא לא יהיה אותו סוג של עובדי אדמה. עכשיו יש נתק בעבודה בינו לבין הקדוש ברוך הוא. הוא צריך להשקיע הרבה יותר בעבודה שלו, ובנוסף, ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת תלת החרב המטפחת לשמור את דרך עץ החיים. עוד אחריות לוחה ממנו עכשיו, האחריות של שמירה. מלכתחילה הוא היה אמור לעבוד וגם לשמור על הגן, על האדמה, על המיקרוקוזמה של העולם, ועכשיו הוא רק יעבוד והוא צריך להשקיע עוד יותר, ובמקום האדם שישמור את האדמה, הכרובים האלו ימלאו את תפקידו. ואכן, העולם ממשיך. העולם ממשיך עם המטרה עדיין שאדם יכול לקרב לקדוש ברוך הוא, אדם יכול להיות אמצעי בינתיים בינו לבין השמיים. האדם יכול עדיין לוודא דרך עבודתו, עכשיו היותר מושקט בתוך האדמה, לוודא שתהיה המשכיות בין האלוקים לבין העולם, עד פרק ד'. ואדם ידע את חווה אשתו, ותר ותלד את קין, ותאמר, קניתי איש את השם. ותוסף ללדת את אחיו את הבל, ויהי הבל רועה צאן, וקין היה עובד אדמה. פתאום, במקום העבודה הראשית, המשרה העיקרית של האדם בעולם להיות עובד אדמה, יש לנו מקצוע משנית, המקצוע של רועה צאן. איך זה נוצר בכלל? הרי מטרתו של אדם בחיים הוא להיות עובד אדמה. אבל יש גם תופעה חדשה של שני ילדים. מכאן אנחנו כבר רואים את ההמשך של הנושא של ספר בראשית, של בחירה ותחייה, וכאן יש לנו שני בנים, הבחור שבצורה טבעית ביותר ייקח את מקומו של האבא כעובד אדמה. אבל ברגע שיש מישהו למלא את התפקיד, אז ממילא בדיעבד הבן השני צריך למסור משהו אחר, צריך למסור עסק אחר, וזה בדיוק מה שקורה. קין יורש את התפקיד כבן הבכור של האבא, והבל בלית ברירה הופך להיות הרועה צאן. ולמה רועה צאן ולא סנדלר? למה רועה צאן ולא מקצוע אחר? רועה צאן כי זו בעצם מה שנשאר אחרי מישהו לוקח הבעלות על השדות, על האדמה, אז הרועה צאן הוא זה שידאג לאלו שינודדו ממקום למקום, למטלטלין. הוא זה שיקח את הצאן ממקום למקום. הוא לא יהיה בעל על אדמה בכלל. הוא לא ישלוט על אזור מסוים. ומה קורה בתוך הסיפור הזה? האם העובד האדמה הוא יצא כגיבור הסיפור, הוא יצא כמי שממשיך לממש את תפקידו של האדם בעולם, או האם, להפתעתנו, הרועה צאן יצא המנצח? כן, ויהי מקץ ימים, ויבא קין מפרי האדמה מנחה להשם. איזה יופי, העובד אדמה מכיר בחשיבות להעריך את הקשר בין השמיים ובין הארץ, מכיר שיסוד היבוא שלו בא מהשם. והבל הביא גם הוא, הרי קין הוא הבחור, והבל עוקב אחריו, יש לו לא רק זכות קדימה כאן, אלא הוא העובד אדמה. הבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן, וישה השם אל הבל ואל מנחתו. ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ויאמר שם אל קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תיטיב זעת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ולחת שוקתו, ואתה תמשול בו. ויאמר קין אל הבל אחי, ויהי ביותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחי ויהרגהו. ויאמר השם אל קין, אי הבל אחיך? ויאמר, לא ידעתי. השומר אחי אנוכי? ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, ואתה ארור אתה מן האדמה, אשר פץ ופיה לקחת את דמי אחיך מידך, כי תעבוד את האדמה, לא תוסף תתכוחה, נא ונא תהיה בארץ. שוב יש ריחוק בין האדם לבין האדמה, על ידי המעשים שלו. לא רק שאתה מרוחק עוד יותר מגן עדן, אתה מרוחק עוד יותר מלהיות עובד אדמה, מלהשקיע באדמה, מלהיות הבעל על האדמה. הן גירשתי אותי היום מעל פני האדמה, אומר קין, ומפניך אסתר, והייתי נד ונד בארץ, והיה כל מוצאי יהרגני. שימו לב למילה מנחה פה, שמופיע 6 פעמים, דהיינו המילה של אדמה. זה בעצם הנושא. קין והבל הם הדמויות מסביב לנושא שלנו. מה קורה לאדמה? האם האדמה תעבד כאן? האם האדמה אכן תגשים את הרעיון הזה של קשר עם השמיים? והרי למרות שרוב המילה מנחות מופיעים במספרי 7, יש גם המילה שדה. אבל העיקר הוא הקשר בין האדם לבין האדמה. מה קורה בתוך הסיפור? ברור שהקונפליקט המרכזי הוא לא הרצח עצמו, אלא מה שמוביל לרצח, שהתורה אומר בצורה מפורשת שהפסוק שבא לפני הכל, הוא שהשם שעה אכן ואל קין ואל מנחתו לא שעה, ויחר לקין מאוד ויפלו פניו. למה השם לא שעה למנחתו של קין? הרי הוא העובד אדמה. הוא ממלא את תפקידו. הוא עושה מה שהוא צריך לעשות מבחינת האחריות להוביל את האנשים לקשר הזו עם הקדוש ברוך הוא, להעריך שהשם הוא זה שנתן לו את היבוא של הארץ. ורשי מסביר, מפרי האדמה, למה השם לא שעה מן הגרוע שהוא הביא מן הפסולת? ויש אגדה שאומרת, זרע פשטן היה, ברור לא מן המובחר. הצרור המור, נראה שהיה הבל נגרר אחרי אחיו. יש לנו מצד אחד ביקורת כלפי קיין לפי רשי, שלא כל כך מצוי בתוך הפסוקים עצמו, ונוכל להוכיח את זה מבחינת זו שקיין הוא זה שיוזם את הרעיון להביא קורבן, ואולי זה דבר טבעי לחלוטין לעובד אדמה לעשות, כי הרי הוא האמצעי בין השמיים ובין הארץ. והבל, שימו לב, והבל הביא גם הוא נגרר אחר אחיו, שהרי אחיו, הרי הוא זה שמסתכל בקיין, וכנראה רק מביא קרבן בגלל שקיין מביא את הקרבן שלו. לכן השאלה נשארת, מה כל כך נורא בעובד האדמה הזה? מה כל כך נורא במעשיו של קיין? הלל צייטלין מסביר, כשאנו מתבוננים בכללות הסיפור של קיין והבל, וקוראים בעיון את הכתוב, ויחר לקיין מאוד ויפלו פניו, ליבנו מתמלא רחמים על בן אדם זה. חבל שליבו מלא שיבה להשם, הוא זה שהביא את הקרבן, השתבח על כל גדותה בתודה, עד שדרש לו ביטוי בגילוי הקדמוני והטובי בהבאת מנחה, וזה שאליו נשאת נפשו אל עולם, אבי כל היצור, לא שעה אליו ואל מנחתו. ביחד עם השורר הגדול האנגלין ביירון ושיבת קיין שלו, אנו מתמרמרים על המעשה אשר נעשה ליצור הראשון, אשר הביא קרבן להשם, אף שאיננו קוראים תגר כמוהו, ואיננו מתיחים דברים כלפי מעלה כמוהו, בדעתנו כי אלוקנו הוא אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. קשה לנו להבין את הסיפור, וזה נכון שאל אמונה, אבל איך נוכל להבין את התגובה של השם ואל קיין ואל מנחתו לא שעה? הרי מגיע לו, הרי הוא זה שיוזם את הבאת הקורבן. אולי בקריאת הפסוקים, ברגישות למבנה וגם לתוכן תוך כדי, נוכל להבין חן את הפרספקטיבה של הכתוב. כתוב כבר בהתחלת הסיפור שאנחנו צריכים לשים לב קודם כל לסדר הלידה. מי הוא קיין? הוא לא רק הבכור. השם שלו, הלידה שלו מלווה בקריאת שם, בתומר קניתי איש את השם, בראתי יחד עם הקדוש ברוך הוא. הוא ההמשך שלנו, כמו שאלוקים ברא אותנו, כך אנחנו ממשיכים את הבריאה. ותוסף ללדת את אחיו, את הבל. מי הוא הבן השני? גם בדיעבד. הוא המחשבה השנייה, ותוסף ללדת. ולכן, מה שמו? אין לו קריאת שם, אין לו שם מכובד שקשור לבריאה, הרי הוא הבל, שם קיקיוני. ומה המקצוע? פתאום יש לנו חילוף בסדר, והיא הבל רואה צון, וקיין היה עובד אדמה, והיא הבל רואה צון, מלמדנו שהרי למה הבל הפך להיות רואה צון, כי קיין כבר שלט בעבודת האדמה. אבל עכשיו, והיא מקץ ימים, ויבי קיין מפרי אדמה, מנחה להשם, והבל הביא גם הוא מבחורות צונו ומחלביהן. יש לנו כאן חילוף בין הסדר. קיין נולד תחילה, אחר כך הבל. הבל הרועה צון, בגלל שקיין הוא העובד האדמה. ואחר כך קיין הוא זה שיוזם את קרבנו. עכשיו הסוף, הדפת הקרבן. קודם כל, וישה השם אל הבל ואל מנחתו, ורק אחר כך ואל קיין ואל מנחתו לא שעה. ברגע שאנחנו שמים לב לחילופי הסדר כאן, קיין הבל, אחר כך המקצוע של הבל, הבל אחרי, ואחריו קיין, קיין הבל, הבל קיין, אנחנו נוכל לראות שאכן ברגע שיש לנו החילוף, זה בעצם הנקודה העיקרית. המבנה של תקבולת כאן אמור לעזור לנו לשים לב לניואנסים השונים בתוך הסיפור הזה. נתחיל עם מה שאכן חסר כאן. הרי קין נולד, ובצורה טבעית קניתי איש את השם. והבל, התוספת האחרונה כאן, הוא יהיה רועה צאן, וקין יהיה עובד אדמה. ומכאן יש חילוף של הסדר להראות לנו שכבר לקין יש איזשהו חיסרון. למרות שהוא ירש בצורה מיידית את התפקיד, את המטרה הזו של האדם להיות עובד אדמה, אנחנו רואים שקין כבר איכשהו נכשל בעבודתו. הבל נגרר מאחרי קין להיות רועה צאן, אבל קין הוא העובד אדמה, הוא אכן מביא את קרבנות תחילה ואחר כך את הבל, אבל שימו לב, זה לא שהשם עונה לקרבנו של הבל, אלא וישה השם אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו לא שעה. זה לא הבעיה בקרבן, זו הבעיה בבן אדם. זה מביא אותנו בחזרה למה שאנחנו יודעים על שתי הדמויות האלו, על הבל כרועה צאן מול קין כעובד אדמה. הבל הרועה צאן אין לו יצר בעבודתו. הוא לוקח את הצאן ממקום למקום. הוא מכיר שהוא לא הבעל בכלל על מה שהוא שומר. הוא לא צריך להילחם בכלל על שלטונו באדמה, מה שאין כן קין. קין הוא עובד אדמה. ובגלל שקין הוא עובד אדמה, יש כבר חיסרון כנראה. חיסרון בזה שהוא יכול בהחלט לשכוח את מי שנותן לו הכוח לעבוד את האדמה. לקין יש כבר החיסרון של מי שצריך להילחם עבור האדמה שלו. לכן מה שהוביל לפסוק הבא, ואל הבל ואל מנחתו שעה, ואל קין ואל מנחתו לא שעה, זו הבדל בפסוק הכהן הקודם של הבל שהיה רועה צאן מול קין העובד אדמה. בואו נראה את זה בפירושו של רב הירש, שמסביר אכן את החסרונות של העובד אדמה. החקלאות דורשת את כל כוחותיו הגופניים של האדם, עליו להקדיש את כל חייו לקיומו הגופני. המושג קין, קנה, הכרה עצמית וגאוות הקניין מתגלם ביותר אצל החקלאי. בזיית הפיו הוא הרווה את אדמתו, וזו נעשית לו לערך עליון. היא הופכת לחלק של אישיותו. הוא נאחז בה ומתיישב, ואכן הוא יודע שהוא צריך להביא קרבן. הרי זו נטול בעבודתו. העיקר הוא עבד לשדהו, ואדמתו מושחתו אליה. משנתן את צברו בעול רדיפת הקניין, גם רוחו נעשית כפופה. דבר זה מביא לידי עבדות. זאת ועוד, ונקל יבוא לידי הרצת כוחות הטבע, שבהשפן תלוי שקשוק שדהו. האמונה בהשם ובמעלת האדם עבדה לראשונה אצל עמים החקלאים, שם התפתחו לראשונה עבדות ואלילות. ברגע שאדם הורחק מגן עדן, ברגע שהוא לא יכול לעבוד ולשמור גם יחד על האדמה, ברגע שאין לו אמצעי לעבוד את האדמה תוך קשר עם הקדוש ברוך הוא, זה נטול בחיסרון שהוא מיד יראה את עצמו שולט על אדמתו. השם לא שואה לא למנחתו של קין. יכול להיות שקרבנו היה דווקא הפירות הטובות ביותר, הביקורים. השם לא מסתכל על התוכן של הקרבן, אלא האדם המקריב. ואם כן, קין הוא עובד אדמה עם החיסרון הזה של העובד אדמה שמתרגל לשלוט על שדהו. כנגד זה, מעלה יתרה נודעת לחיי הרועה. השם בוחר דווקא בהבל הרועה צאן, עיקר עיסוקו ביצורים חיים. הטיפול בהם מעורר רגשות אנושיים והתפתחות בצר הבריות. קניינו הוא נייד. המקנה זקוק לטיפול הרועה, אכן קיומו בידי אדם. כך ינצל הרועה מסקנת הפרזה בערך עצמו ורכושו. משלוח ידו לא יסיק את כל כוחותיו. אין הרוח נרתמת כל כך לעבודה, ועודנה פנויה לערכים אלוהיים ואנושיים. משום כך היו אבותינו רואים, ומשה ודוד ראו את העדר, וכנגד זה ואנחנו נמשיך בזה עוד מעט, אנו מוצאים כי תועבת מצרים כל רואה צון. הרי השם שוהה, השם עונה להבל ולמנחתו בגלל הדמות של הרואה צון. מה קרה בצורה פתאומית? הרי בבריאתו של אדם תמונה בתוך האדם. התפקיד והמטרה הזו להיות עובד אדמה. אבל יש גם סיכון. סיכון גדול בעבודת אדמה שראינו קודם כל אצל אדם, שרואה בעצמו שליטה על הגן שבו הוא שם, ועכשיו אצל קיין גם כן, מי שגם נולד לתוך השם הזה של קניתי איש את השם, לא יכול לגדול בתפיסה אחרת מאשר שהוא לא רק העובד האדמה, אלא גם שולט על הכל. ובכך אנחנו ממשיכים לראות את העדיפות הזה, את כנראה הלכתחילה של עובדי אדמה שלאט לאט הופכת עכשיו לאידיאל של הרועה צאן. המדרש מסביר כאן שהרי הבל הוא זה שנטל קודם את צאנו, התחיל לראות את הצאן, וקיין רודף אחריו מהר לבקה ומבקה להר עד שנתחזו זה בזה. ומי ניצח? וניצח הבל או קיין ונפל תחתיו. וכשראה קיין כך, התחיל צבח, הבל אחי, אל תעשה בי רעה, ורחם עליו, ורחם עליו, והניחו ועמד והרגו, שנאמר, והיה כאן קיין. זה נשמע כמו סרט מודרני, אבל המדרש מנסה להפיר את השינוי בשתי הדמויות האלו. קודם כל, מה המטרה של המדרש הזה? להראות לנו שמנקודת מבטם של חזל, מי אמור להיות המנצח מלכתחילה? הבל. אל תדאגו כשאתם רואים את הסיפור הזה, ואתם רואים שקיין בסוף שולט על הבל מבחינה פיזית. כי הרי התורה כבר העידה שהשם מעדיף את הבל. השם מעדיף את החיים הרוחניים האלו של הרועה צאן. אבל בסוף הרי הוא נהרג, הוא נרצח על ידי קיין. אל תדאג, מסביר חזל, כי הרי קודם כל הבל ניצח. הבל לכן ניצח גם מבחינה פיזית. רוצים להרחיב עוד יותר את היתרונות של הרועה צאן. רב טלוויצ'ק אומר את זה בצורה מפורשת. I believe that there is a serious reason for the preference given to the pastoral over the farming community. The land was promised to Abraham, Yitzchak, and Yaakov in the form of a covenant concluded between the Almighty and the patriarchs. However, there was a stipulation in the agreement. Its implementation was contingent upon the sojourn of Abraham's children in a strange land as bondsmen and servants. Prior to the fulfillment of this stipulation, the gift was held in abeyance. Harei hu masbir she ze barur yesh adifut kan leroet zon על העובד אדמה. ואכן, השם התחיל עם ארמי עובד אבי, שאברהם קודם כל יהיה רועה צאן, אבל בסוף השם רוצה לתת לו ארץ זבת חלב ודבש. The finalization and the full consummation of the covenant took place after the Israelites met the challenge בגריה בארץ הזאת. זה תהליך, מסביר הרב סלוויצ'יק, ואנחנו נבנה על התהליך הזה תוך כדי עיון בפסוקים ומחשבתו, שהרי הוא מסביר שמלכתחילה יש יתרון לרועה צאן, אז למה השם בכלל נותן קודם כל לאדם להיות עובד אדמה, ונותן כחלק מהברית שלו לייעוד הלאומי לעם ישראל, לכבוש את הארץ ושוב להיות עובדי אדמה? כי הרי בסוף הם יגיעו לזה. אבל קודם כל צריכים להיות רועי צאן. לפי תפיסתו שאנחנו מכירים מבוסס גם ברמב״ם, כל הפרקים הראשונים בספר בראשית הם בעצם משל לתהליך לא רק של חטא ועונש, אלא תהליך גם לתשובה. תהליך שמוביל האדם מלכתחילה לראות שהוא מרוחק מדי מהקדוש ברוך הוא, ועם כל שאיפותיו האלוקיות הוא צריך להכיר שקודם כל אין לו שליטה בעולם. קודם כל הוא צריך לפתח את האופי של רועה צאן. רק אחר כך הוא יכול להגיע לייעוד הזה, להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי אדמתו. ואכן אנחנו רואים גם בפסוקים בספר ירמיהו, העדיפה הזו כשעם ישראל כבר נמצאים בארץ. בפרק הזה המפורסם, כשירמיהו מזמין את בני הרכבים לשתות יין בהר הבית, הם מסרבים ואומרים, לא, יש לנו מסורה מאבותינו שאנחנו לא שותים יין וגם לא יושבים בתוך בית, אלא חיים של הבדואין. אנחנו חיים נד ונד, כי ברגע שיש לנו אדמה, מה הם אומרים? זה יוביל אותנו לסכנה, שהרי אנחנו נהיו יותר מדי בטוחים בשליטה שלנו על הארץ. ומה תהיה השכר להם? הנביא אומר שכשהבבלים יגיעו, הם יזכו לשבת על אדמה אשר נתתי, כי הקימו בני יונדב, פסוק תציין בן רחב, את מצוות אביהם אשר טיבה, והעם הזה לא שמו אליי. לכן, כאמר השם אלוקי צבאות, אלוקי ישראל, כשאני מביא על יהודה החורבן והגלות, בני יונדב, בני רחב, ישבו על האדמה כל הימים. הרי אפילו אחרי שעם ישראל נכנסים לאדמתן, הם עדיין יכולים לאבד אותו שוב. אם הם לא עברו את התהליך הזה בצורה הנכונה, אם הם לא הגשימו את הייעוד של עובדי אדמה, אחרי התהליך של רועי צאן, אחרי ההרגשה הזו של תלייה בקדוש ברוך הוא, אז אוי ואי, הם צריכים להתחיל מחדש. מה שאין כן, האירוניה כאן כלפי בני רחבים, בני רחב שהם מכירים את היתרון של רועי צאן, מסרבים לסיים את התהליך להיות עובדי אדמה. בתקופה הזו הם אלו שיזכו להיות העובדי אדמה להישאר בארץ. אבל בואו נמשיך בספר בראשית ונראה ביחד את התהליך הזו. התחלנו עם אדם עם הרבה ציפיות להיות העובד אדמה האידיאלי. ראינו את הכישלון שלו, ראינו כבר את החיסרון מלכתחילה של קניתי איש את השם, שהיה בניגוד להבל העובד אדמה. אבל הגיע הדור החדש, הגיע עכשיו דור של שני בנים שהם תאומים, ושוב הבחור בצורה אוטומטי יירש את אביו כעובד האדמה. וכאן יש לנו התלבטות אפילו בעיני יצחק, מי הוא המועדף? הרי הוא מכיר את התהליך ההיסטורי כמונו, הוא מכיר את המטרה של לעובדה ולשמרה, ולא רק זה, הוא בעצמו מנסה אולי אפילו לזרז את התהליך של ברית בין הבתרים על ידי זה שבניגוד לאבא שלו, הוא יהיה בעל שדה. בואו נשים לב קודם כל לשני הילדים, קודם כל יעקב, ויגדלו הנערים, אנחנו יודעים על עשו, והיא עשו איש יודע ציד, איש שדה, ויעקב אשתם יושב אוהלים. מי מזכיר לנו? יעקב מזכיר לנו בהחלט, קודם כל, האיש תם שיודע איך לתלך לפני השם ולהיות תמים, דהיינו, אברהם אבינו. אבל הוא גם מזכיר לנו את סבו, אמא התיאור של יושב אוהלים, שרשבם לומד, בני קיין ולמח, יושב אוהלים, רואה צאן אביו. אם כן, מי היה הרואה צאן במשפחתו? זה היה אברהם. אברהם, היושב אוהל ומקנה. אברהם שעוזב את מצרים עם כל הרכוש במקנה שלו. אברהם שתמיד יש לו אוהל, כי הרי הוא עובר ממקום למקום. מה שאין כן, עשיו. ויגדלו הנערים, והיא עשיו איש יודע ציד, איש שדה. את מי עשיו מזכיר לנו? קודם כל, את יצחק אביו, שהרי יצחק, למרות שהיה לו גם צאן, הוא הולך לסוח בשדה, הוא מזריע זרעים בארץ גרר, יש לו לא רק מקנה צאן ומקנה בקר, אלא גם עבודה רבה, שזו עבודת שדה וכרמים. ולכן יצחק מסתכל על שני בניו ואומר לעצמו, מי אכן הנבחר? מי האידיאל להמשיך את התפתחות העבודה של האדם בעולם? ואכן, ויצחק אוהב את עשיו. לא רק כי הוא מזכיר את עצמו, אלא גם הוא רואה בעשיו את מי שאולי יכול סוף סוף להחזירנו לגן עדן מקדם. מי שעובד את האדמה מול יעקב שממשיך את ערכו של אברהם וגם של הבל. אבל רבקה שמכירה את הבעיות של העובד אדמה, מכירה את התרבות של ארם נהריים, מכירה בהחלט את הערך של החסד שנובע מה להיות דווקא רועה צאן, היא זו שמשפיעה לוודא שיעקב הרועה צאן ממשיך בייעודו להיבחר בברכת אברהם. הרי היא יודעת שעוד לא הגיע הזמן של הגשמת הברית, עוד לא הגיע הזמן וסיום התהליך של עם ישראל מרועה צאן לעובדי אדמה. אז אולי בדור הבא, אולי עכשיו שעם ישראל מתקופתו של יעקב יעברו למצרים, לארץ שהוא כולו חקלאי, אולי עכשיו עם ישראל דווקא יהפך ויעבור את התהליך ויסיים סוף סוף את התהליך של רועה צאן לעובדי אדמה. אבל אנחנו יודעים, לא. הם ממשיכים להיות רועה צאן אפילו בארץ מצרים, אפילו כשהם מושקעים בתרבות החקלאי, אפילו כשכל התרבות מרוכזת מסביב הנילוס, וקשה לשרוד בלי להתבולל לתוך תרבות כזו. אבל יוסף, יוסף החולם, שרב סלוויצ'יק מזכיר הרבה פעמים מול יהודה, שיודע איך לבצע דברים הלווה, יוסף הוא החולם. יוסף לא רק חושב על הווה, אלא גם על העתיד. והוא יודע שכדי שעם ישראל יכולים לעבור ולסיים את התהליך הזו, הוא יודע שכדי לשרוד וסוף סוף להביא לידי הגשמת ברית בין הבתרים של הארץ הזבת חלב ודבש, הוא יודע שעוד לא הגיע הזמן להיות עובדי אדמה. ולמרות שזה הרבה יותר קל לשלב בתוך התרבות של מצרים, ואכן זה יעזור להם לפרנס את עצמם, אולי אפילו בחקלאות של מצרים, זה יוסף שמוודא שהם יישארו הרועה צאן, שהם ימשיכו לפתח את מידות הרוחניות שלהם, שהם ימשיכו לנתק את עצמם מן האדמה, בהחלט מהאדמה הזרה הזו של מצרים, לפני שהם זוכים להיכנס לארץ ישראל. ולכן יוסף אומר, אני אציג אתכם לפני פרעה, ואומרה אליו, אחי ובית זה שעם ישראל ממשיכים עם הרועה סבל של עבודת פרח, אכן היו שהם יעשו כל העבודות בשדה. בואו נקפה עליהם להיות סוף סוף, להיות העובדי אדמה. האם הם הצליחו? כנראה שלא. כי כשהגיע הזמן סוף סוף לתת ממצרים, מה משה אומר לפרעה? איך נצא? לא רק בנערינו וזקנינו, אלא גם בצוננו ובקרנו. אנחנו שרדנו כי היינו רועי צאן, ואנחנו עדיין רועי צאן. אתם לא הצלחתם לזרז את התהליך הזה. אתם לא הצלחתם לקבוע עלינו, להשקיע את עצמנו בעבודת האדמה, לבטל את הערכים הרוחניים שלנו. אנחנו עדיין רועי צאן. רב הירש מסביר, כל חסרונות החקלאות שנזכרו לאל היו מצויים במצרים. יוסף ידע שכל החסרונות של קין וכל הסיכויים של אדם טמונים במצרים, טמונים בארץ שכל כך קל להיות בה עובד אדמה, כי הרי הארץ משקעת עצמה. תרבות מצרים הייתה תלויה בחקלאות. היא התפתה באלילות מחד ובשיבוד האדם מאידך. אמונה בהשם, חירות האדם וצלם האלוקים נשתמרו רק בלב אבותינו הרועים. כי הם אף פעם ראו את עצמם קשורים לאדמה הזו, ללידות הזו, לחוסר הקרונות האלו. Egypt was an agricultural land, explains Rav Soloveitchik. Egyptian society was technically advanced past the stage of pastoral society. הם עברו כבר את השלבים של רועי צאן. The Jew, a shepherd, went to Egypt and stayed there. Usually in such a case, the assimilation process is quick and effective. The people with a less developed economy assimilate with great speed into the more advanced economic community. The Jews should have abandoned their pastoral traits and adapted the way of life of the agriculturist, the farming tradition. אבל הם לא הצליחו, המצרים לא הצליחו, לגרום לעם ישראל לעבור את התהליך. התבוננתי היטב בדבר וראיתי בכתבי הקודש, מבחרים כמעט תמיד את הרועה על פני עובד האדמה. הלל צייטלין מציין שעדיין בספר בראשית, בספר שמות, הרועה הוא הנבחר, הרועה הוא המעודף. קין היה עובד אדמה, והבל היה רועה צאן. מנחתו של הבל נתקבלה ברצון, מנחתו של קין לא נתקבלה ברצון. על נוח מסופר שהיה איש אדמה, ומה קרה אצלו? לא לשבח, כי הרי בסוף הוא השתקר. האבות היו רועי צאן, יעקב בניגוד לעשיו יושב אוהלים, השבטים היו רועי צאן, משה היה רועה, דוד היה רועה צאן אביו, בשבח מרעי הצאן נאמר במשלי, עמוס היה מן הנוקדים בתקוע, יונדב בן רחב, בתקופתו של ירמיהו. אבל מדוע? מדוע הוא כל כך מועדף על עבודת האדמה? הלא השם הניח את האדם בגן עדן, השאלה הראשונה שלנו. הלא זו המטרה, לא עובדה לשמרה. הלא לא טוב, ברעל, לשבת יצרה. את המפתח לבנת העניין צריך לבקש בנימוקים סוציאליים מוסריים. עבודת האדמה קשורה במושג הקניין הפרטי של העובד. ואין כתבי הקודש מודים בזכות שיש לאדם פרטי על אדמה. העובד האדמה חייב להשתלט ולהילחם על האזור שלו. הוא חייב לפתח את הנימות הפסיכולוגיות האלו של שליטה ואולי גם של אכזריות. בניגוד לרועי צאן שיודע את ההגבלות שלו, אבל העובד האדמה הוא מכיר לא רק את הסיכונים נגדו, אלא גם את השליטה שיש לו. ובכך אנחנו רואים שלפחות בינתיים התורה, ההיסטוריה, האלוקים, מעדיף את הרועי צאן, את המידות האלו של הרועי צאן, שלא מפתח את עצמו ברמת האכזריות הזו, בשליטה הזו, מרגיש תמיד נד ונד בארץ, מרגיש תמיד תלוי בקדוש ברוך הוא, תלוי בכוחות מחוץ ממנו, ובכך המקרא מעדיפה אותו. אבל יש לנו עדיין את המטרה, יש לנו עדיין את היישום, את הייעוד של אדם כעובד אדמה, אבל עכשיו יש לנו גם ברית, יש לנו ייעוד היסטורי, יש לנו הבטחה של השם לאבות להגיע אכן סוף סוף מרועי צאן לעובדי אדמה. אז איך נוכל לעשות את זה? אחרי שעם ישראל עוברים את התהליך, קודם כל, מלהיות עובדי אדמה להיות רועי צאן, לראות אכן את הכישלונות שוב ושוב של עובדי אדמה, לראות את החסרונות של עובדי אדמה, להישאר ברמה של הרועי צאן משך כל הדורות, משך תקופה של התבוללות במצרים, משך התקופה של משה כמנהיגם כרועי צאן, הם עוד לא מוכנים לסיים את התהליך של הרועי צאן, לעבור סוף סוף להיות שוב עובדי אדמה עד ספר דברים. עד שהשם נותן להם את המצוות התלויות בארץ, עד שיש להם קודם כל מצוות שמיטה ויובל, להוכיח שהארץ לא תמחר לתמיתות, להוכיח שהארץ חוזר לגבולות, לנחלות שהשם קובע, עד שיש להם מקרא ביקורים. עד שיש להם תודעה היסטורית שתמונה בתוך החיים היומיומיים וגם לחיים העונתיים החקלאיים שלהם, לוודא שהם אף פעם יפתחו את האופי האכזרי של העובד האדמה. לוודא שהם יכולים להישאר עם האופי של רועי צאן, ובזה לפתח גם את האדמה. כי הארץ בדברים פרק י' א' פסוק י', כי הארץ אשר אתה בא שם לרשתה, לא כארץ מצרים היא, אשר יצאת משם, אשר תזרע צרך והשקית ורגלך כגן הירק. מצד אחד יש לכם כל המצוות התלויות בארץ, שאמורות לשמור עליכם מלהיות העובדי האדמה עם כל החסרונות שציינו למעלה, וביחד עם זה יש מהות אחרת לארץ הזאת. היא לא ארץ שמסוגלת לעובדי אדמה. היא הארץ שאכן מזכירה לנו כל יום ויום שאנחנו תלויים בהשגחתו של השם, שיש לנו בעלות משותפת עם הקדוש ברוך הוא, וחס ושלום שנשכח את זה לשנייה ושנפתח כעובדי האדמה השליליים. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים ופקעות למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם הלוקחה דורש אותה תמיד, דורש אותה תמיד עיני השם הלוקחה בה מראשית השנה ועד אחרית השנה. כי הרי עבודתו הטבעית של האדם הייתה החקלאות, מסביר הפרש. אנחנו אמורים להיות עובדי אדמה, לא עובדה ולשמרה. הרי גר יזרחה בארץ לא להם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, והשם יביא אותנו אחרי התהליך של רועה צאן, סוף סוף, לארץ אשר נשבע לאבותינו, לאברהם, ליצחק וליעקב, לארץ זבת חלב ודבש, כי זה כן הייעוד לא רק הלאומי, הייעוד ההיסטורי של האנושות. האדם היה זקוק לעבוד את האדמה כדי למסור למזון למחיה, וזה גם ייעוד ישראל על פי התורה. אבל עם תנאים מסוימים, תנאים שאנחנו נחזיק עדיין באופי של רועה צאן, בתנאי שלא נפתח את המידות הרעות השליליות של העובד האדמה, דווקא בארץ הזו שמזכיר הרמב"ן, שהוא המיקרוקוסמה של גן עדן, אז שננצל עכשיו את ההזדמנות קודם כל להיות עובדי האדמה הראויים להישאר בארץ בלי להתגרש ממנו, שהרי השם נותן לנו את המצוות נכון סיכון ואחריות. השם השכין בארץ הזאת כמו בגן עדן את עובדיו, שידעו כי בעבודתו ינחלוה. אנחנו אמורים להיות עובדי אדמה, ואם יחטאו לו, אבל אנחנו שוב, כמו שראינו אצל ירמיהו, אם שוב נשלוט בארץ ונשכח את בעלות המשותפת עם הקדוש ברוך הוא, אז הארץ תקיע את יושביה. האם יש סיכוי להישאר ברמה כזו? האם אנחנו יכולים אכן לעבור תהליך כזו מלהיות עובדי אדמה לרועה צאן ובחזרה להיות עובדי אדמה? הרי עשיו ניסה לעשות את זה. הרי הוא ניסה יחד עם האבא שלו יצחק להחזיר את האנושות לעבודה בשדה, ולא הצליחו. אבל יש תמיד תקווה, כי הרי אחרי הכישלון של אדם, אחרי הכישלון של קין, מסביר לנו התורה שיש לנו גם נוח שאמור לנחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו מן אדמה אשר עררה השם, ברמה של היחידים בספר בראשית, בתחילת דרכנו כעם וכאנושות, אנחנו רואים ניסיון בכמה דורות לנסות לחזור לעבודת האדמה, לנחם אותנו, לעזור לנו לחזור למציאות האידיאלית של אדם כעובד אדמה בגן עדן. וכן הרמב"ן מציע, בואו ננסה שוב, על ידי הפעם, על ידי המצוות התלויות בארץ, תמיד לחזק את אמונתנו, את השותפות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, ולנסות שוב לנחם את הארץ. הרי אפילו באותה תקופה של ירמיהו, כשהוא מעריץ את הרועה צאן שוב, שאומר חבל עם ישראל, שוב פספסתם את ההזדמנות, עברתם אחורה הפעם, מעובדי אדמה, השם שוב מעריץ את הרועה צאן שאף פעם מרגישים את השליטה. השם שוב מעריץ את בני רחב שיודע איך לשמור את הברית של אביהם, ואתם לא. אבל באותה תקופה, איך השם מנחם את ירמיהו בהפטרה של פרשת בהר, בסיפור של חנמל בן דודו, השם אומר, אל תדאג. יש סיכוי ויש הזדמנות בכל דור לחזור למציאות האידיאלית של עובדי אדמה. באותו תקופה שעם ישראל מוגלה מהאדמה, באותו תקופה שהשם מעריץ שוב את הרועה צאן, השם אומר, אבל יום אחד אתם תחזרו, אתם שוב תהיו עובדי האדמה. ירמיהו קונה את השדה מעת חנמל בן דודו בתקופה שיש מצור מסביב לירושלים, והוא יודע שהוא לא יכול לעבוד את האדמה הזו. אבל כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, כדאי לך ירמיהו לשמור על השטרות האלו, על ספר המקנה, הגלוי והנסתר, את החתום, ונתתם בכלי חרס למען יעמדו ימים רבים. כי כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. אל תדע כי האידיאל הוא אכן לחזור לתקופה של עובדי אדמה. רב סלוויצ'יק מסביר מאוד יפה שלא מדובר על תחרות מידי בין העובד אדמה לרועה צאן, אלא שוב תהליך, שילוב בין שניהם. Agricultural and pastoral societies differ, as we said, not only in terms of their economic structure, but psychologically as well. Says the חקלאי בניגוד לרועה צאן, הוא זה שיפתח אכן את הפסיכולוגיה של שליטה, של פחד, של אכזריות, נגד כל מי שמנסה לעבור את הגבול שלו. If someone encroaches upon his territory, he will move on. He will not move on to another place. בניגוד לרועה צאן, the shepherd is kind and hospitable, while the farmer is ruthless and sensitive and at times cruel. His motto, כלומר הסיסמה של העובד האדמה, הוא my homestead is my fortress. The Torah wants the Jew to be as kind and as gentle as the legendary shepherd. On the other hand, the Torah is concerned with defense. התורה רוצה שאנחנו נכיר את היתרונות ולא רק את החסרונות של העובד האדמה. התורה רוצה שאנחנו נכיר שמצד אחד הכל כל יעקב שיש לנו איזושהי מגמה לעבור את התהליך של רועה צאן יד ביד עם הידיים ידי עשיו. The Jew is engaged in a permanent struggle, and in order to emerge victorious from his historical engagement, he must be tough and brave. To be kind and gentle when firmness and resoluteness are necessary is a sin. At times, though, overzealousness and a lack of consideration are disjunctive emotions. Thus, the Torah wanted the Jew to be both shepherd and farmer. אנחנו אמורים לשלב בין היתרונות של שניהם, לנסות להתקבר על החסרונות ובעצם על האתגר בשני המקצועות האלו, בשני היהודים האלו. כבר ציינו כי רוב הדוגמאות שהובאו לאישים גדולים שהיו רועי צאן קדמו להתיישבות עם ישראל בארצו. ואכן אבותינו, החל מאברהם אבינו הראשון ויעד לבני בניו יוצאי מצרים, רואים היו. לכך ישנה משמעות ביחס לשאלה שנידונה לאחרונה, לא רק מצוות התורה נועדו להגן על עם ישראל היושב על אדמתו, מפני אותה הדרדרות מוסרית המאפיינת התרבות החקלאי שמדושנת, אף הזיכרון ההיסטורי בנוגע לחוויית התשתית של קיומנו כעם, נועד להזכיר לנו ללא הרף, כי מוצאנו משבט רועים נודד וחסר ארץ, אשר בחסד השם הפך לעם בעל נחלה, הובד את אדמתו. תודעה היסטורית זו אמורה להגן על ישראל מאותה התרדרות. המשמעות של ארמי עובד אבי הוא לא רק להזכיר לנו שיש לנו אחריות לקיים המצוות הצויות בארץ כדי שלא נקשל בשליליות בחסרונות, בסיכויים של העובד האדמה, הם אמורים להזכיר לנו שאנחנו חייבים להפנים בתודעה ההיסטורית שלנו, במקרא, בהכרזה, בתודעתנו, להכיר שהארץ היא אכן מצד אחד שייכת לנו, אבל מצד שני, ארמי עובד אבי, עברנו את התהליך של רועה צאן, ולכן אפילו כשאנחנו יושבים בביטחון על אדמתנו, אפילו כשחוגגים הקמת מדינה ושחרור עיר ואזור, אנחנו אמורים תמיד בכל שנה ושנה עם הבאת והכרת התודה שלנו לקדוש ברוך הוא על ההזדמנות להיות עובדי אדמה, לזכור תמיד לא רק את הפן ההיסטורי, אלא האחריות ההיסטורית שלנו, שהיא אכן האחריות המוסרית שלנו, להיות גם רועי צאן. מדברי השם לקיין יש להסיק את מה שעתיד להתקלות מאוחר יותר במצוותיה של תורה לעם עובד אדמתו, כי אין העיסוק בעבודת אדמה כרוך בהכרח בחטא. החטאת אמנם רובץ לפתח לשדה החרוש של עובדי אדמה, אך בכל זאת ואתה תמשול בו. זו תשובת המשקל לחטאו של קיין. הבאת הביקורים עם המקרא ביקורים, והיא נעשית בבואור פנים של המביא ומתקבלת ברצון מאת השם. הביקורים עם המקרא ביקורים אמורה לתקן לא רק את הקרבן, את הביקורים של קיין, אלא גם את כל התיקון המידות של עובד האדמה, שבו כשאנחנו חוזרים לאידיאל הזו, שוב אנחנו מודיעים ומזכירים לעצמנו שאנחנו לא רק היינו רועי צאן, אלא ממשיכים להיות רועי צאן, הם הכרה בתלותו של הקדוש ברוך הוא, ומכן אם אנחנו בתקופה הזו, של שבועות, של הבאת הביקורים, של חגיגה והכרה בקדוש ברוך הוא לניסים ונפלאות להחזרת העם לארצנו, אנחנו אמורים להביא את הקרבנות שלנו, הקרבנות של החינוך, של המודעות, של הכרזתנו בפומבי, שלא שכחנו שאנחנו גם רועי צאן, שאנחנו לוקחים את הכוחות של הרועי צאן ומשלבים אותו, כפי שהרב סולוביצ'יק אמר, יחד עם עובד האדמה, ומגשימים את הרצון של הקדוש ברוך הוא להביא את הקרבן האידיאל של שניהם לכבוד אכן והישהות לענות של הקדוש ברוך הוא לכל השמחה, ההכרזה והתודעה המחודשת שלנו. שיהיה חג שמח.